אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, יעלי איבר צייטלין, כאן אפרת ברזל. על מה אנחנו הולכים לדבר היום עם הדסה, הדסה כוכב לב? אנחנו הולכים לדבר על הימים, על השבועות, על הלילה, על התקרבות של החג הכי משפחתי ויהודי שאנחנו מעכשיו כבר מכינים אותו בביתנו. אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם על משפחתיות, על מערכתיות, על ההשפעה שיש לא רק לאיך נרגיש בליל הסדר וליד מי נשבת, מי נזמין ומה תהיה האווירה, אלא על המערכת המשפחתית הזאת שנוגעת דורות אחורה בזיכרונות המשפחה שלנו, בנוכחות שלנו כאן ועכשיו, באפילו סגנון הניקיון שלנו, באפילו איך שאנחנו סוחטים סמרטוט, מה למדנו מאמא, מסבתא, מה זה נקי באמת, מהי האווירה שאנחנו מייצרים בזיכרונות הילדות של הילדים שלנו, על ההכנות לפסח. אנחנו יכולים לדבר הרבה על סודותיה של המשפחה היהודית לדורותיה, עם להיות משפיעים ולהיות מושפעים. יאללה, מתחילים. קדליבה, בוקר טוב הדסה, כוכב לב, מה זה השם הזה?
מה זה השם הזה? חמי זיכרונו לברכה, דוד צבי, שכבר לא חי איתנו היום 16 וקצת שנים, בעצם היה צאצא ישיר לרבי נתן, רבי נתן שטרנהרץ, התלמיד המובהק של רבי נחמן. הוא גדל בתולשין, השואה שלו התחילה כבר לפני שפרצה המלחמה, כי אמא שלו נפטרה כשהוא היה ילד ממש קטן, והייתה לו בסך הכל עוד אחות אחת, עודל, ואבא התחתן עם אישה אחרת. באיזשהו שלב ההורים שלחו אותו למוסקבה כשהוא היה בערך בן 10. הוא לא ידע בדיוק תמיד להגיד את הפרטים, הוא היה ילד מאוד צעיר אז הרבה דברים התבלבלו לו. שם הוא גדל אצל קרובי משפחה, ולמעשה זה מה שהציל אותו, כי מהמשפחה שלו לא שרד אף אחד. הוא לא יודע אפילו בדיוק איך הם מתו, הרעיבו אותם שם, זה האוקראינים כבר עשו את העבודה עוד לפני הגרמנים בכלל. אז כשהוא עלה ארצה הייתה אווירה של בוא נעברת ונהיה עבריים וישראלים, והוא עברת את השם שלו לכוכב לב. זה היה שטרנהרץ, וכשאנחנו התחתנו אחרי הרבה מאוד שנים, פתאום היה איזשהו געגוע בעצם לשורשים. וגם הייתה פתאום איזשהו רנסנס כזה, היה איזשהו רנסנס בכל מה שקשור לברסלב, וחמי לא היה נראה כמו חסיד ברסלב, אבל הוא היה שני בסוכנות, ועזר הרבה להביא את הכיסא של רבי נחמן, זאת אומרת, מאוד מאוד היה מחובר, עשירים, הניגונים.
אבל לא משפחה של בעלי תשובה.
לא, הוא בא מבית שורשי, הוא גדל בתולצ'ין, כן, הוא ממש...
המקורי, החסידות המקורי.
כן, היה לו את הלב, את הלב, את השירים, את הזמירות שבת, שהוא שר עדיין בבית, שלא הכירו אותם בכלל פה. אז השירים ששם, אבל את התורות, הוא לא הספיק ללמוד, הוא לא הכיר את התורות של רבי נחמן. זהו, ואז פתאום היה געגוע והבנה של כאילו, רגע, זה שם מדי גדול בשביל שאני אשאיר אותו כאילו מאחורה, עם כל הכבוד לארץ ישראליות ולעבריות. ואז הוא בעצם הלך ושינה בתעודת זהות והוסיף כוכב לב שטרנהרץ, כאילו, ואז חלק מהגיסים שלי משתמשים שטרנהרץ, זה, אבל אמרתי, הכרנו כוכב לב, בוא נשאר ככה.
למה אני שואלת אותך את זה? כי הנה, גם הסיפור הזה... וגם כל מה שעובר עלינו מבחינה משפחתית, געגוע לפעם, זה גם מבחינה משפחתית וגם מבחינה חברתית. זאת אומרת, את מספרת את זה ואופ קופץ לי שאבא שלי לפני כמה שנים הלך והחזיר יונג, צעיר, ינון, שסבא שלי היה צריך לייצג את מדינת ישראל בהולנד, כקונסול ישראל, כאיש דיפלומטיה, אז שלונסקי אמר לו, תחליף מיונג לינון, ואבא בגעגוע שלו, יש לו בתעודת זאת בסוגריים, ינון יונג, אבל גם מבחינה חברתית, גם מבחינה אפילו מגזרית, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה אישיותית, אנחנו חיים לנו את החיים שלנו, אבל אנחנו מייחדות היום ידע שכל משפחה וכל אדם בהתפתחות האישיותית שלו, בדברים שהוא נהנה מהם, בדברים שהוא סובל מהם, בדברים שהוא יוצר, קשורים לא רק לעצמו, אלא באיזושהי דרך מיוחדת לדורות עברו, לתהליכים שכולנו עוברים, מערכי נפש שהמון כאילו קצת מפמפמים בשנים האחרונות, העצמיות ואני, והקשיבי לעצמך, תקשיבי בטח. אבל תקשיבי גם בתוך העצמך לכל הדברים שהמשפחה הביאה, והשנים הביאו והידע הביאה. ואת, הדסה, מטפלת בצורה הזאת. זאת אומרת, כשמגיעה מישהי או מישהו או זוג או משפחה לקליניקה, זה הרי לא רק מה שהוא מדבר על עצמו. צריך שנייה לקחת זום אאוט ולראות משהו אחר לגמרי.
אנחנו, קשה לנו לתפוס, אבל אנחנו הולכים עד אדם הראשון.
לגמרי.
כן, אנחנו לא נפלנו מהעץ. נפלנו ואנחנו, התפוח שלנו נופל ליד עץ התפוחים. אז לא המצאנו את עצמנו, בוודאי שיש לנו מקום לבדוק מה אנחנו מביאים, כי אנחנו איזשהו משהו חדש בתוך המערכת. אבל בין אם נרצה או בין אם לא, אנחנו נושאים איתנו גנטיקה. זאת אומרת, באופן עקרוני, כשאנשים מדברים איתי נגיד על מחלות, אז אמרו לי, אבל תראי, אבל מה יש לבדוק אם יש למישהו סוכרת, מה זה אומר? או מה יש לבדוק אם מישהו יש ללחץ דם, מה זה אומר? כי גם לאמא שלי היה לחץ דם, וגם לאבא שלי היה סוכרת, אז כאילו, מה את רוצה להגיד? שזה לא גנטי? אני תמיד אומרת שגנטיקה ותורשתיות, זה דבר שאנחנו בוחרים לקחת, זה בסך הכל פוטנציאל. ואם דיברנו על ההורים, אז גם ההורים, הבית של ההורים שלי והבית של ההורים של בעלי נסגר באותו זמן, כי אמא שלי ואמא שלו נפטרו בהפרש של 3 חודשים, והאבות נפטרו כבר קודם, אז סגרו בתים, נסגרו בתים, וזאת הייתה התבוננות מאוד יפה לראות את זה, שכשסגורים בית, נכון, יש ילדים, ונשארים כל מיני חפצים, וצריך לפנות את הבית. ואז כל אחד יכול לבחור אם הוא רוצה לקחת, אחד ירצה לקחת את הספרייה, כי בדיוק הוא צריך ספרייה, או אחד פשוט ירצה את המגבת שאמא הייתה שמה מנגבת כל פעם את הידיים כשהיא הייתה מוציאה את העוגות מהתנור. כל אחד עם המשהו שהוא מדבר אליו, אבל אין שום הכרח לקחת את הירושה. זה פוטנציאל, את יכולה לקחת אותו, את יכולה לתת אותו לשכנה, ואת יכולה לזרוק אותו לזבל. וזה אולי מה שאנחנו רוצים לעשות ברור, כשאנחנו עושים תהליך של כזה, של קונסטלציה משפחתית. אנחנו רוצים לזהות איזה חלקים עברו אלינו במשך הדורות. קודם כל שנזהה שזה לא מתחיל בנו. קודם כל לזהות. יש אנשים שמגיעים עם חרדה. ואני יושבת איתם וכמה דקות, אוקיי, וממה זה, מתי זה התחיל, מה התופעות וכו'. ואנחנו פשוט לא מצליחים לשים את האצבע על שום דבר שקרה. לא קרה תאונה, לא נכנסו שודדים, לא היה טילים ולא היה פיגוע, לא היה כלום. הבן אדם אומר, תקשיב, אין לי מושג למה אני מפחדת, אני לא יודעת למה אני מפחדת, לא קרה לי שום דבר. ואם את רואה את כל מה שהבאתי פה, את כל הפספס הזה של הצורות, זה כשאני עושה עבודה עם מישהו פרטני. אנחנו יכולים לעשות אותו דבר בקבוצה, ואז אנחנו פחות צריכים לעזור בדברים האלה. ומה שאנחנו רואים, בעצם יכול להיות, הנה אם אנחנו עכשיו במצב של הזקות וחרדות כאלה, היה זוג ששניהם היה להם מאוד חרדות אחרי שמחת תורה, בצורה שהפריעה להם לתפקד. כי אולי אני אעשה רגע סגריים, פחד זה דבר שהוא מאוד מאוד, הוא מאוד חיובי. פחד זה מתנה שקיבלנו מהבורא כדי להגן על עצמנו. הבעיה מתחילה כשהפחד מתחיל לנהל אותנו. זאת הבעיה. שהוא מנהל אותנו, וזה אנחנו לא רוצים, הוא צריך לשרת אותנו. אז, 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 היה זוג, אחת אמרה שהיא, האישה אמרה שהיא נורא נורא מפחדת מהקטע שהיו חטיפות ונכנסו לבתים, ואז היא מדמיינת, היא לפני לידה שהיא ציפתה לה המון המון שנים, והיא ממש מדמיינת אם היא תילד ואיפה היא תחביא את התינוק וכו' וכו', והגבר דווק דיבר על זה שהזדקות עושות לו חרדה, וכשעשינו עבודה, מאוד מהר התברר שבתור ילד הוא היה מאוד מחובר לסבתא, והסבתא הייתה ניצולת שואה, והיא הייתה הרבה מספרת על האזעקות שהיו בבודפשט, אם אני לא טועה, על האזעקות בזמן מלחמת העולם שנייה. ולמעשה כשהוא מגיב, כשהוא שומע את האזעקות, החרדה שלו היא אפילו לא מהאזעקה שפה. הוא מגיב לחרדות של סבתא שלו.
זאת אומרת, אנחנו פוגשים בתוך עצמנו כאבים, תופעות, שאולי יכולות להיות במקרים מסוימים נקודתיות בגלל משהו שאנחנו יכולים לשים עליו את האצבע, אבל הרבה פעמים הקונסטלציה המשפחתית, העבר, הדברים שעברו אלינו מדור לדור, אפיגנטיקה, גנוגרם וכל המילים המפוצצות האלה, יבואו וישפיעו עלינו. תראי משהו שקרה, הדסה. אתמול הבת הקטנה שלי אמרה לי, כשאני אהיה מורה, אמרתי, את הולכת להיות מורה, היא קטנה. אז אמרתי, טוב, בעזרת השם, בלי נדר. אז אני רוצה ללמד בכיתות כל נושא, היא אומרת לי, בצורה מאוד של חוויה. אמרתי, החווייתית, אמרתי לי, של חוויה, אמרתי, מה את מתכוונת לעשות? אז היא אומרת לי, אני רוצה נגיד שכל מה שלומדים, אז שנביא אוכל ומוזיקה וזה וזה וזה, וזה מדהים, כי היא בעצם אמרה לי, מה שאני שמעתי, את זה, שהלימוד העצמי, הוא לימוד שעוטף אותך מכל כיוון, מריחות שבאים בתור שם, מריח של עוגות, כי הקראתי לה איזה יום משהו על עוגת הפרק של פורים של סבתא שלי ומוזיקות, וגם היום כשבאתי לאולפן, אז ביקשתי מפסח, תן לנו שיר של משפחה שילווה אותנו, כי זה חג וימים שאנחנו הולכות, ובגלל זה אנחנו מתכנסות היום, לדבר על תורשה המשפחתית ועל מסורת ועל המקום העמוק של התפקוד היומיומי שלנו בתוך מערכת שלמה. אז אמרתי לו, פסח, תלווה את, את, את השידור שלנו כל פעם בקצת גם שיר שהאוזניים יעבדו והריחות והתיאבון והזיכרונות ביציאת מצרים ולילות סדר של עוד פעם ועוד פעם, ולילות סדר שהיינו בהם שמחים וכאלה שהיינו עצובים, לילות סדר של געגועים ומה עם החטופים, מה הם מרגישים עכשיו. כל פעם בשידור תן לנו לק מזה כדי להרגיש. זה ממש מתאים לי למה שאת אומרת עכשיו.
אני שמחה.
להתקרב לב אל לב, להאיר פנים בפנים.
בואי נחשוב מתי אנחנו הכי לומדות. אם הבת שלך אמרה את זה הכי ברור, וזה מדהים לראות את התהליך שהדור הזה עושה. אני חשבתי על השם של התוכנית שלך, ואני חשבתי על מה שאני אומרת הרבה פעמים לאנשים, רחמנה ליבה ביי. הגיע הזמן לרגש. וזה כל כך מתאים להסביר את זה לרגע כאן, כי הדור ש... טיפה, אולי לא הדור, עוד דור אחד אחורה, שתי דורות אחורה, למי היה זמן בכלל לחשוב על מה הוא מרגיש? כולם בהישרדות. ואני מדברת, אני פוגשת אנשים... אם זה יוצאי אירופה, ואם זה ממשפחות שמגיעים מארצות ערביות, מרוקו ועיראק, ואת רואה שכולם התקבצו לפה, וכולם מנהלים אורח חיים סורדני, גם אם הם נראים מאוד יפים, וגם אם הם, יש הרבה כלי כסף בארון, אני באה ממשפחה כזאת קצת עם רקע הונגרי, טרנסילבניה, שזה גבול... זה הבעיה מטרנסילבניה, שזה גבול הונגריה, רומניה, והם נורא מתגאים בזה שהם מדברים הונגרית, כי ההונגרים זה אריסטוקרטים, ותמיד חייבים להביא כלי כסף להתונות ולבר מצוות, ובואו ברומניה, אנשים חוו הרבה מאוד עניות. היה שם, זה לא היה פשוט. אבל כן הייתה להם איזושהי מנטליות כזאת של...
פסון.
כן, ו... אז, אז נורא נאחזים בזה. אבל זה לא אומר שאין הרבה מצוקות מתחת והישרדות, הישרדות, כי אין, אנשים צריכים לשרוד על הגוף שלהם. אין זמן עכשיו למה את מרגישה. את רואה גם משפחה שמוציאים אותה מבארי, והילד אומר, אני מפחד, אני מפחד, אז האמא, אני שומעת אותה, אומרת לו, מאמי, עוד מעט תפחד, עוד מעט, עכשיו אנחנו חייבים לצאת, אתה חייב לצאת, אנחנו עכשיו יוצאים. אין זמן לרגשות. אז יופי, הנה הגענו והשתקענו בארצנו. אני שנייה רגע אשלים דווקא גם על הנושא של ארצות הערביות, שאני לא מגיעה מהם, אבל אני פוגשת אנשים שם, וגם אנחנו חיים בקהילה כזאת, בעלי הוריו של קהילה יוצא מרוקו, הרבה מזרחים, ואת פוגשת את השורות שלהם.
את ממש עונה לי, הדסה, על שאלה, אבל בול. שהגיע, ואני אגיד אותה לפני שנצא להפסקת פרסומות, ונמשיך מהנקודה הזאת, זאת אומרת, הגיע הזמן הרגשות. את עונה לי על מייל, שאיזו אישה שלחה לי איזה יום, והיא אומרת לי, תגידי, את חושבת, את המון מדברת על רגשות, ועל להביע, ועל לחבק, ועל לתת, ולשתף את מה שקורה בתוכנו. תגידי, את חושבת שבדורות הקודמים, לא היו רגשות, כן דיברו אותם, דיברו פחות, דיברו יותר, התייעצתי עם המטפלת הרגשית שלי, אמרה לי שפעם זה, והיום זה, בואי נענה על זה, כי זאת נקודה מרתקת, בואי נשאיר בכוונה את המאזינים והמאזינות שלנו בהמתנה, ונענה על זה מיד אחרי הפרסומות. אנחנו עם הדסה, כוכב לב, מדברות על מערכת משפחתית, על משפחה יהודית, על מאיפה באנו להרגיש, לפחד, את החרדות, את השמחות, את הלימוד של דורות אחורה בזיכרונות המשפחה אל כאן ועכשיו. כדליבה, תכף ממשיכים. חזרנו. אנחנו עם הדסה כוכב לב, מדברים בימים האלה לכבוד החג הכי משפחתי שיש, שהוא משפחתי לא רק בישיבה, לקראת ארבע כוסות ושאלות ובנים שונים כל כך, אלא מאיפה הבנים שונים ומאיפה החתיכות בתוך עצמנו נבנו אחורה בקונסטלציה המשפחתית, במערכתיות, בלימוד שלנו, מסורת, זיכרונות, דורות אחורה. אז לפני הפרסומות, הדסה, דיברנו על זה שאת גם פוגשת משפחות מאירופה, גם משפחות מעולם הזכרנו את מרוקו ואת ארצות ערביות, ששאלנו מה קורה פתאום שאנשים מתחילים לגעת ברגשות שלהם.
אני אתאר שנייה מקרה, פגשתי אישה בת 80 וכמה, אישה יפה, זה אי אפשר לתאר, את חושבת שרק איזה אישה צעירה היא יכולה להיות יפה, רואים את היופי, יפה פיה עד היום, פנים חלקות וכולה צילית מאוד. הבת שלה ביקשה שאני אעבוד איתה. אז אין לי איך להסביר אפילו מה הרגשתי. זה עולם שהוא כל כך נעלם מאיתנו. אנחנו מדברים כל הזמן על השואה ועל השואה, ואין לנו מושג מה קרה שם, והם גם לא מדברים, כי גם ההשתקה שהציבור הזה עבר, ההשפלה של הציבור שהגיע, כאילו, ואנשים שהגיעו ממעמד, אולי פחות אינטלקטואלי, אבל אנשים שהם היו במעמד סוציו-אקונומי טוב, אנשים שהיה להם פרנסה טובה, שהיו להם עסקים, שהגיעו מארצות ערביות כאנשים מאוד מכובדים בקרב הקהילה שהם הגיעו ממנה.
יהודים.
יהודים בארצות ערביות מאוד היו מכובדים, היו נחשבים האנשים החכמים. והם מגיעים למקום שהם לא יודעים את השפה, הם לא מצליחים להתחרות תמיד באינטלקטואליות האירופאית, שהם כבר היו באוניברסיטאות ורכשו המון השכלה, ונורא נורא מושפלים, ומסתכלים עליהם בעין לא טובה, הם בלי פרנסה, הם משפחות גדולות הרבה פעמים. עכשיו, לי פתאום נפתח צוהר לחלק משואה שלהם. האישה הזאת מספרת לי שהיא ילדה בגיל 12 או 13. חיתנו אותה עם גבר בן 26, כי פשוט מה שקרה שמה שהערבים היו חוטפים את הבנות, אז ההורים ממש היו נואשים לחתן אותם בגיל צעיר. וגם עדיין אחרי שהיא כבר חיתנו אותה, היא אמרה שהיא, איך זה קרה שהיא הייתה באמת ממש קטנה, והיא יצאה לרחוב ואבא שלה קלט שמישהו מנסה לחטוף אותה. אם היום בתור אישה מבוגרת היא כל כך יפה, בתור ילדה זה פשוט בטח הייתה מקסימה, ופשוט ניסו לחטוף אותה, ואבא שלה אמר, זהו, יותר את לא הולכת לשום מקום, עד שאת לא מתחתנת, ו... בואו, זה לא הרבה זמן, זה לא כמו שאומרים לנו, רבקה בגיל 3, היא הייתה כבר יותר חזקה בגוף, היא הייתה ככה, היא הייתה ככה, היא הייתה בערך כמונו, אותו דבר. ילדה בת 12 בגיל 13, ילדה אומרת, אני, קשה לי להגיד, היא אומרת, זה פעם ראשונה שאני בכלל אומרת את זה, אני לא ידעתי מה לעשות עם התינוק הזה, אמא שלה עצמה הייתה בת 30, אולי פחות מ-30, והיה לה תינוקות משלה. היא אומרת, אני הייתי נרדמת, אמא שלי הייתה לוקחת ומניקה את התינוק שלי. והייתי לפעמים משחקת איתו כמו כדורגל, מרוב שלא ידעתי מה לעשות איתו, והייתי פשוט רוצה לזרוק אותו, וזה לא שואה, תגידי, זה לא שואה, והאישה הזאת אחר כך, היא יולדת הרבה ילדים, והם בעצמם עולים לארץ, ובעלה נפטר, וכל מיני דברים שאין לנו בכלל מושג עליהם, אז תגידי, למי יש זמן בכלל להגיד איך את מרגישה? מישהו שאל אותך, מה שלומך הבוקר? מדברים על דברים הישרדותיים ברמה כמעט חייתית.
זאת אומרת, בגלל שהגענו לאיזה שהם שנים שבהם יש מה לאכול, יש איפה לגור, יש חימום, יש קירור, יש לבחור אם זה יהיה הסמלה הזאת לסדר או זאת, פתאום אנחנו מתפנים
בדיוק
לאיכות חיים של רגשות
בדיוק.
שפעם לא הייתה את הפריבילגיה לדבר אותה.
ממש ככה, בדיוק, זה בדיוק זה.
אתה חשבתי פעם עם אבותינו ועם אותינו באמת, אם הם כן התעסקו עם זה, כי יש משהו בתורה עצמה, וגם בכל מיני בגמרות, שמאוד מאוד רגישים, זאת אומרת, אובר ידע מבורך של רגשות איכותיים, זאת אומרת, יכול להיות שתקופות מסוימות לא מאפשרות באמת, כמו שתיארנו עכשיו את האישה הזאת, לא מאפשרות מפני שהן הישרדותיות, ויכול להיות שיש גם לייט בלומרס כאלה, זאת אומרת, קחי אישה שהיא ניצולת שואה, מהצד השני של
אמא הכדור,
אמא שלך, שאת יודעת, אני שמתי לב על סבתא שלי שהיא ניצולת שואה, שכשניתי נערה, פתאום התחילה לדבר איתי, על רגשות שהיו לה כשהיא הסתתרה מהנאצים, שעות, שעות ביער עם הסרפדים והקור והחום, ואולי כשאנחנו מדברות צמיחה משפחתית, רגשית, יכול להיות שפתאום נולדת איזו צאצאית כזאת, או מגיעה תקופה ישראלית כזאת, שבאמת דברים שנדחסו מתאפשרים לצאת בבום, והרבה רגשות צפים על פני השטח.
מה אני חושבת עכשיו?
מה?
כתוב, בתורה כתוב לנו פסוק מפורש, והכי קשור לפסח שבעולם. עם ישראל, משה רבנו מגיע להם ואומר להם, נו, עוד מעט גאולה, ולא יכלו לשומעו מקוצר רוח ועבודה קשה. מה אתה מבלבל לנו את המוח? אפילו לא יכולים לשמוע את בשורת הגאולה. המצב הוא כל כך קשה. מה אתה אומר לי? מה אתה אומר? מה אמרת? מה אמרת גאולה? מה? אנחנו שומעים את זה מאנשים שנגמרה המלחמה, ופותחים את השערים של אושוויץ, ואת מצפה שבטח אנשים יקחו את הרגליים שלהם וירוצו. לא, הם לא, הם שם. לאן הם ילכו? מה הם יעשו?
גם משהו קובע. כי כדי לשרוד תופת, אתה חייב לחבא אורות רגשיים בתוכך, אז מה פתאום כשזה נפתח שם בשער שלא אושוויץ, אתה תדליק?
אין עדיין גם את המסננת, אתה מחבא, אתה מחבא את הכל.
בדיוק.
וכולם דיברו על זה, על העיניים הכבויות. שאנשים הולכים עם העיניים הכבויות, שאתה מדבר עם אנשים מחובים, זה מכונות.
נכון.
אז להדליק מחדש את האור, זה לוקח זמן. It takes a lifetime. זה תהליך חיים, ולפעמים כמה דורות, כדי לחזור לדברים הפשוטים.
את ממש עונה לי, הדסה כוכב לב, את ממש עונה לי פה על משהו כל כך עמוק בתוכי.
איזה כיף.
כי הרבה שבוע כתבתי, אחר כך אני אקריא בסוף התוכנית על משהו שקשור לנכדים שלי מול אהבה לילדים שלי. זאת אומרת, את סבתא כבר?
שני נכדים, עוד מעט השלישי
בת השם. אז אני המון מתעסקת, כי אנחנו סבתות צעירות. אז כתבתי השבוע על זה שעם כל הכבוד לנכדים שהם מהממים, אני מרגישה שזה לא כמו קשר עם הילדים, מן הסתם. ענית לי עכשיו על איזה משהו מאוד עמוק. הנה, זאת מערכתיות משפחתית, שאימא שלי תמיד בכתה, לא היו לנו סבתות. כי הסבתות שלנו נרצחו בביאליסטוק, בוורשה, כן, לא היו לנו סבתות, לאף הורה שלנו. לא היה, מחיקה של הדמות הזאת. אחר כך, מה שהזכרנו עכשיו בליקוק, זה עוד רגע שאפשר להשמיע בו שיר של משפחה. סבתא שלי, שלא יכלה אולי להביע מול הילדים שלה, אז היא כבר הביעה מולי, כי זה לקח זמן, ממש ענית לי על זה עכשיו.
יפה, אני רציתי לחדד את זה.
ואני כבר לא צריכה את זה כל כך, כי אני כבר הייתי אמא רגישה מספיק עם הילדים שלי, אז יהיה עכשיו משהו אחר עם הנכדים, לימוד אחר, נתינה אחרת.
לצמוח, יחדיו לצמוח, לעשות פירות, פירות מתוקים. לצמוח, יחדיו לצמוח, לעשות פירות, פירות מתוקים.
כמה אנשים מדברים איתי על החוויה של הסבאות והסבתאות שלהם, שהחוויה של ההורות, החוויה שלהם לילדים הייתה מאוד קשה, כי הם עדיין הם היו כל כך פצועים עדיין, שהם לא הצליחו להביא את עצמם במלואם, והם זה מאוד כואב הלב, כי אנשים יודעים את זה, הם מרגישים שמשהו לא עובד, והמון מתח בתקשורת שלהם עם הילדים, ופתאום מגיע איזה נכד, או נכדה, ושם פתאום התורה, ואת אומרת, רגע, זה אותו בן אדם? זה, הילדים אומרים, רגע, זה לא אבא שלי, זה לא אמא שלי, כאילו משהו קרה להם, והם חווים הורות שנייה עם הנכד והנכדה, והם מצליחים לתקן שם משהו מופלא. אני עולות לי מול העיניים כמה דמויות כאלה, שזה פשוט, אנשים אומרים, קיבלתי מתנה ריפוי. מה שלא הצלחתי לעשות עם הילדים, אני עושה עם הנכד או עם הנכדה הזאת, ויש שם תקשורת מדהימה. אפילו אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מאוד מאוד שתקן, מאוד מאוד שתקן. הרגע שהכי חם שאני זוכרת שהוא היה להפגין כלפיי בכל אופן, זה שהוא היה שם את היד על הראש. אני לא זוכרת שהוא חיבק אותי, אני בטוחה שבתור ילדה קטנה כן, אבל זה היה משהו כזה. ועם הנכדים, וואי, זה היה, הוא היה משוגע להם. פתאום הוא היה מגיע מעבודה מוקדם ומתעניין בלימודים שלהם וקונה להם, וואי, וזה היה
משהו קרה לו.
כן, זה הדור הזה שהיה צריך בכלל רגע לחבר את השקע לתקע בכלל, כי כמו שאמרנו קודם, ברגע שאתה מנתק, אתה נמצא במצב שאתה צריך רגע להתנתק, אסור לך להרגיש. אם אתה תרגיש, אתה נגמר.
נכון, נכון. את יודעת שלפני שנצא שוב להפסקת פרסומות, את עושה לי עכשיו לחשוב על רגש שמבחינה מדעית, מחקרית, יש עליו הכי מעט, וזה נקרא רגש הגעגוע. לא מספיק חקרו אותו, ופה אנחנו מדברים על ימים של משפחתיות. זה אחד הספרים שכן נכתבו על זה, שכתבה פסיכולוגית בשם גליה רבינוביץ' עם עוד שני שותפים, נקרא על הגעגועים, והיא מפרקת את זה שם לכל מיני סוגי געגועים. אגב, בעלי תשובה הם מלכי הגעגועים, מפני שחינכו אותם מחדש, אבל יש להם גם המון משלהם, ואני מדברת על זה חופשי, זאת אומרת, אני לא מפחדת, וגעגועי הביאו אותי אל בורא עולם, אז אסור לשכוח אותם, וזאת קריאה לכל בעלי התשובה, לקחת את האישיות שלהם, ולהיות במיטבם עם ידע חזלי.
כמה כואב לפגוש אותם, על כמה דבר, על מה אנשים מוותרים,
נכון.
בלי שום הצדקה, בלי שום הצדקה באמת.
ממש, אז אחד הדברים שם זה שילדים בשואה, והנה באמת בחג המשפחתי הזה, ככה כל שנה לאט לאט פחות, ואני לא עוזב אותי גם האנשים של, שבזכת השם אולי כן יהיו איתנו בליל הסדר ויחזרו מעזה. אחד הדברים שגילו על קבוצת ילדים שנשמרו על ידי נוצרים בבלגיה, זה ש הם גדלו, הם היום ילדים בני 80. רובם רופאים, רובם אנשי טיפול, זה מאוד מעניין, וכשמדברים איתם היום כגדולים, הם בגלוי אומרים, מחקו לנו או מחקנו לעצמנו בלי להכיר אחד את השני, כי הם היו בבתים שונים. אסור היה לנו להפעיל את רגש הגעגוע. כי אם ידענו שקריסמס בחוץ, ובעצם אצלנו החנוכיה, לפני שנה, שנתיים, שלוש, הייתה דולקת אצל אמא, אבא בחלון, אני נגמר פה, אני מאבד כוח, אני אמות. אז אני לא מפעיל געגוע. ובאמת לוקח שנים כדי להחזיר את המערכת הרגשית הזאת. אז אנחנו שוב הדסה, כוכב לב יוצאות להפסקת פרסומות, ואז בואי ניתן למאזינים שלנו באמת ידע לגעת. מה זאת בעצם קונסטלציה משפחתית או ריפוי משפחתי או לדעת שאתה אתה הכי מיוחד בעולם אבל אתה לא המצאת את עצמך כמו שאמרנו ואתה לא לבד. יאללה, כדלי בפרסמות וחוזרים. כדלי אנחנו עם הדסה כוכב לב מדברים לכבוד הרבה הרבה עיסוק משפחתי שהולך להיות לנו גם בהכנות לפסח וגם בליל הסדר עצמו, חג כזה יהודי, על מאיפה באנו, מבחינה רגשית משפחתית, נוגעים יותר בדור שלנו ברגשות, כי כבר מותר.
כן, חייבים. זה דוחק בכולם. זה לא מותר, זה מי לא נוגע שם. בין אם הוא רוצה או בין אם לא. או שהוא נוגע ברגש, או שהרגש נוגע בו. זה בלתי נמנע.
או שאם הוא לא ייגע, רגש יבוא וידבר דרך הגוף, או הוא יצעק את עצמו החוצה אם לא נקשיב.
לגמרי, בדיוק. וגם הילדים שלנו עושים את זה. את הזכרת את הנושא של בעלי תשובה, ואולי אני הכנתי פה גם איזשהו תרגיל לסדר, רציתי לתת איזשהו דקש מסוים, ספציפי, בנושא של שני הכתבים. של בעלי תשובה, ומצד שני, הנושא המאוד מדובר, וחם, וכואב, כל אחד מהזווית שלו, איך הוא רואה את זה, של הנוער מתמודד, נוער נושר, לא רק נוער, בכלל. זה שתי תנועות הפוכות. כניסה ויציאה.
הן מאוד דומות בעיניי.
נכון.
מאוד. באות ממקום מאוד, מאוד זהה בנפש.
כן. אז בוא נראה רגע, בכלל, ליל הסדר זאת, כמו שאת אמרת בהתחלה ממש, החג הכי משפחתי, התקבצות משפחתית, ואם אנחנו מדברים על קונסטלציה משפחתית, קונסטלציה בעצם זה מילה שמגיעה ממושג של חלל, כאילו כוכבים, קונסטלציית כוכבים, נכון? יש מערכת מסוימת של כוכבים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסדר את הכוכבים ברקיע, כרצונו, יש סדר ואי אפשר להזיז שום כוכב במילימטר, כי ברגע שאתה מזיז כוכב אחד, הכל מזדעזע. אז בתוך משפחה, כשמשהו זז, כל המערכת מושפעת. אין דבר כזה שמישהו אחד, משהו קורה וזה לא משליך על כל המערכת. אז אולי אני אגיד רק ממש כמה עקרונות, יש המון דברים, אבל... קודם כל, הדבר הראשון, התפיסה, מה זה בכלל אהבה?
את יודעת שפסח נקרא חג אהבה? האמיתי, זה לא כל מיני המצאות מודרניות. זה אהבה בין השם ליהודים שלו.
אני מאוד מתרגשת, כי יש פה כל כך הרבה מעגלים שנסגרים. יעל שלחה לי שאלה, מה מניע... איך הקונסטלציה משפיעה ומניעה מערכות יחסים, ואני הבאתי כאן כדי להראות לך את הספר של ברט הלינגר, ואז הוא כותב, הסימטריה החבויה של האהבה, זה השם של הספר, והתת כותרת היא, מה מניע את האהבה במערכות יחסים?
ברט הלינגר הוא זה שנתן פוקוס על השיטת טיפול הזאת, שנקראת קונסטלציה משפחתית, זאת אומרת שכשמשהו קורה במשפחה, זה כל כך כאוב לי היום, מישהו נפצע, מישהו נפטר, זה האחים, זה המשפחה, זה דורות, גם מישהו שנהרג לפני המון שנים משאיר מקום ריק, מתמלא על ידי משהו, זאת אומרת, כולנו מושפעים מהכל. וברט הלינגר נתן על זה
יד. פוקוס רציני מאוד, בדיוק. אז אם את אמרת אפילו על אנשים שהם יצאו מהמערכת בצורה של מוות, אז אחד הדברים הכי משפיעים בתפיסה הזאת, את המשפחה, שכשמישהו מוצא מהמערכת, בין אם זה שהוא מודר כי הוא לא מתנהג לפי הדפוסים של המשפחה, או שחלילה הוא פשוט מת ממחלה, מחלילה הרג או מה שזה לא יהיה, אם אנחנו לא מכירים, וזה אולי נוגע במקום הזה של הנושרים, האלה שנוטשים כאילו את החברה או את הבית או את המשפחה, כשמישהו יוצא מהמערכת והמשפחה כביכול מסכימה ונוטשת אותו, היא מוציאה אותו מהמערכת, היא לא מכירה בו, היא לא משאירה לו את המקום, את הכיסא הפנוי, את הכיסא אליהו, איך שתרצי לקרוא לזה אותה, אז מישהו אחר במערכת ידהד את זה. זה יכול להיות ילד במשפחה, זה יכול להיות נכד, זה יכול לבוא, באחד הדורות, מישהו יזדהה עם הדמות הזו שהודרה מהמערכת. ולכן זה כל כך חשוב שאנחנו תמיד משאירים מקום. זה יכול להיות גם חלילה הריון שמסתיים במוות. אז הנטייה היא שאנחנו מאוד מהר רוצים לשכוח, ובוא נלך הלאה, ואיך אנשים אומרים, הנה ברוך השם ילדת שוב. זה אף פעם לא במקום, וזה לא מבטל את הילד שהיה אמור להיות כאן קודם.
זה מרתק, ילדים שנולדו אחרי אובדנים, זה מדהים לראות בתוך האופי שלהם, ובקשר בין אמא, אבא והילד, דברים שאם זה בשקט ואם זה בכל רם, נאמרים על אותו אובדן שאי אפשר לדבר אליו, או בצורה אחרת.
אז אני מחברת את זה גם לעוד משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להגיד. תשתדלו בכל מאודכם, תעשו על זה עבודה מאוד מאוד גדולה. תשתדלו שלא יהיו סודות במשפחה. סודות במשפחה זה דבר הרסני בצורה שקשה לי לתאר איזה תוצאות יש לזה. רגשיות, נפשיות, פיזיות,
דמיוניות, כי אם לא אומרים את מה שקרה והילדים הם לא פריירים כמו שנאמר, והם יודעים עלינו הכל, אז הם מכניסים במקום של חוסר הידע מהסוד שלהם.
זה הדבר שאנחנו הכי לא רוצות, ותזכרו שהדבר הכי מפחיד זה כשלא יודעים. האמת הכי כואבת טובה פי אלף מ... אלף שקרים עטופים בסרטים ורודים, והיום יודעים את זה גם במערכים שמגיעים להגיד לאנשים על, שצריכים למסור הודעות על, על פטירה של אנשים, משתדלים כמה שיותר מהר לעשות את הקונפרנטיישן הזה, פשוט לשים את הדברים כמו שהם, לא לייפות את המציאות. זה כבר חזל אומרים לנו, כאילו, שאתה עדיף לך הספק.
את יודעת משהו? זה מתקשר לי, ואיזה כיף המנגינה שוב ברגע. זה מתקשר לי בדיוק למה שאמרת לפני רגע, על החוזרים בשאלה ועל החוזרים בתשובה, על העוזבים והבאים. זה שאם במהלך תחילת תהליך לא היו שומרים אותו כסוד, אז הרבה היה קל יותר בהמשך. זאת אומרת, אם ילד שמרגיש שמשהו דחוס לו, אני מדברת שנייה על, על, על ילדים איך אמרנו, נוער
מתמודד.
הרי משהו מציק לו הרבה קודם, והוא לא יכול, אין לו למי להגיד. אם הוא היה מאפשר לעצמו להגיד את זה, או היו מאפשרים לו לחלוק, הוא לא היה צריך לעשות לפעמים צעדי עזיבה. אני לפעמים צוחקת עם אמא שלי, שאם היא הייתה מאפשרת לי לספר לה על כל הרגשות שלי אל בורא עולם ולתורה, יכול להיות שאימא לי לא הייתי חוזרת בתשובה, כי טוב שהיא לא הקשיבה לי, כן? אז בדיוק, בדיוק.
לא לבטא, לתת יותר.
יא, הדסה, זה לדבר את החיים עצמה מאום כדי ליבה.
רחמנה ליבה ביי.
וואי.
הגיע הזמן.
רוצה אותנו, את הלב שלנו. יאללה, מסיימות שעה ראשונה, ונפגשות תכף אחרי חדשות פרסמות לשעה השנייה. לדבר משפחתולוגיה עמוקה כזאת, יאללה.
להתקרב לב לב להאיר פנים בפנים